אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות עם גואל פינטו.
מעטות יצירות התרבות בכל הסוגות, ספרות, קולנוע, תיאטרון, שהצליחו להתנחל ב-DNA התרבותי הישראלי, להפך לחלק מאיתנו, לחבר בינינו. היצירות הללו זקוקות למשפט אחד בלבד כדי לקשור אותנו. כך הייתה בסצנת ההצדעה האיקונית של שייקה אופיר בשוטר הזולאי, כך היה בכולם יודעים אז טוב מאוד למי למי יש כבוד מקזבלן, כך היה באבלין אל תלכי מחולי אהבה משיקון ג', כך היה בלבן אז זרקו עליך לבן מהלהקה, וכך היה במי מתעסק זה מיקו מצ'רלי וחצי. וכך בדיוק היה גם עם הממולדת של הקיץ של אביה. כולנו מתים מפחד, שאיש לא יבוא לחגוג איתנו בשמחות שלנו, שלא יהיה לי הקיץ של אביה, אנחנו אומרים אחד לשני. הספר הזה, הקיץ של אביה, שהפך להצגה, אחר כך גם לסרט מצליח, נכתב בשעת שפל של הסופרת. שעת שפל שבה היא גרדה את הפצע מלא המוגלה, שמילא את ליבה ולא הפסיקה לחטט בו. הפצע היה גדול, לא רק על אביה שמת חודשים לפני שנולדה, הוא נרצח בחיפה על ידי צלף ערבי, לא רק על חיים עם אימא, תשושת נפש, אלא גם קשייה של ילדה שבנתה את עצמה במו ידיה, והגיע הכי רחוק שאפשר. באתי לעולם מנקודת זינוק אפס, היא אמרה בנאום שנשאה בעת שקיבלה את פרס ישראל. הוריי ברחו מאירופה הבוערת, כל בני משפחת אמי, שבט בין 147 נפשות, נכחד כולו בשואה. לא הכרתי את אבי, מעולם לא החזיק בידי ולא אמר לי ילדה שלי. אני גידלתי את עצמי ללא שנאה וללא רצון לנקמה. למדתי להיאבק ולהיכשל, לפעמים גם לנצח. 37 שנים לאחר שראה אור, זוכה הספר, הקיץ של אביה לחיים מחודשים, הסופרת, גילה אלמגור אגמון, איתי באולפן. שלום גילה.
שלום, שלום, שלום גואל. אני נרגשת מאוד גם מהדברים שאמרת כמובן, גם מהקטע הזה שציטטת מתוך הנאום שלי בטקס פרס ישראל, שהיה שעה של חסד ללא ספק. וכן, אני מאוד נרגשת. קודם כל אני מאוד אוהבת, אני חושבת שכאן תרבות, זה אי של שפיות ותרבות בתוך ים קשה, קשוח, לרוב חסר תרבות. אז קודם כל אני נרגשת להיות פה.
אני שמח
הרבה.
שאת נמצאת איתנו גילה. את מבינה את הפחד שהתמת בנו עם המומולדת הזה?
בוודאי. תראה, גם אני מאז יום ההולדת העשר, העשירי שלי, אני לא חוגגת. פה ושם חוגגים לי, ובהפתעה, כי יודעים שאני לא אגיע. אבל זאת הייתה טראומה כל כך קשה. ואני זוכרת, גם בסרט, יש רגע שאחרי שכולם הלכו, כולם, אלה שאימא אספה מחוץ לגדר,
בואו,
יש חגיגה, ושטפה את הכלים, והורידה את הכיסאות, ואני אומרת לה, אימא, תודה, היה יום הולדת נהדר. וזה, אני זוכרת את הרגעים האלה, הם באמת רגעים שנצרבו. היום הולדת הארור ההוא, זה אירוע שנצרב, וזה לא פלא שאנשים נתפסים בחרדה, שמה לא יבוא אף אחד. תאר לעצמך, אני ממרום גילי, אני כל כך פוחדת, אני לא חוגגת. זה שחוגגים לי ומפתיעים אותי, כשמלאו לי 70, מכון ויצמן, קיבלתי אז דוקטור לשם כבוד באותה שנה, גם ממכון ויצמן, גם מאוניברסיטת שאני אשוויץ, אוניברסיטת תל אביב, גם מאוניברסיטת בן גוריון, וגם ממכון ויצמן. זה איזה מין שפע של כיבודי כבוד של ממוסדות שהאינטלקט, הידע, הם בראש מעייניהם, ואני שלא סיימתי 10 כיתות, אתה יודע מה זה בשבילי, אבל כשהבימה ומכון ויצמן החליטו לעשות חגיגה לכבודי, לא אמרו לי שזה חגיגת יום הולדת, אמרו לי שזה ארוחת ערב לכבוד התארים, תארי הכבוד שקיבלתי. כי ידעו שאם יגידו לי יום הולדת, אני אגיד, יום הולדת תעשו לעצמכם. לא אגיע.
למה אמרת לאמא היה נהדר?
כי אמא שלי באמת תרחה. לא היה לה כסף, לא היה לה כלום. והסתבר לי שהייתה לה מין ג'רה כזאת, שהייתה בסיומו של כל יום, הייתה מכניסה שם כסף. כל מה שנשאר, ופעם קלטתי, תפסתי אותה בלילה, היא חשבה שאני ישנה, וראיתי אותה סופרת ככה על השולחן מטבעות, וזה, ומכניסה לג'רה הזאת, לצנצנת זכוכית. ו... בכסף שהיא אספה וחסכה, היא קנתה כל טוב, והיא גם הפתה עוגת יום הולדת, והכינה שפע, ואף אחד לא בא. ואני זוכרת שהיא לקחה את השולחן בשתי הידיים, אל הגדר, העמידה אותו, נעמדה בצד, עם זרועות שלובות לפניה, כמו מפקדת, נראה מה יהיה עכשיו. ולאט לאט הילדים באים ואומרים, איזה עוגה, תראי מה יש על השולחן, איזה ממתקים. ואמא יצאה ואמרה, בואו ילדים, המולדת זה בפנים, לא בחוץ, תברכו את אביה. והם באו והיא הושיבה אותם, והיה שולחן מלא. אבל אחרי שהם אכלו את הממתקים ומילאו את הכיסים, הם הלכו. אבל את המאמץ שלה... זה בלתי נשכח, ואמרתי לה, אמא, תודה.
את תמיד דנה אותה לקו זכות.
כן.
תסבירי לי את זה. כי אני לא משוכנע, אפילו על עצמי, אם יורשה לי, לא בטוח שהייתי דן אותה ככה.
תראה, מרגע שהבנתי שאמא שלי היא אמא אחרת, היא אישה אחרת, מהצריף שלנו בוקעות צרחות, לא צעקות, צרחות. כולם קוראים לה המשוגעת. זורקים אבנים על הצריף, כשהיא הולכת נניח למכולת, אז רצים אחריה ועושים כל מיני פרצופים. כשאני בסביבה לא נתתי לאף אחד להתקרב, אני גידלתי מחטים במרפקים, כדי להזיז את מי שפוגע בה. זאת, ילד לא בוחר את ילדותו, וילד לא בוחר את הוריו. לפעמים זה אחרת, שאנשים חושבים שהם הולכים לבחור ילד לאימוץ, לא בוחרים. גם זה לא נכון. מקבלים או לא מקבלים, אבל זה סיפור אחר. ואמא שלי הייתה אישה מדהימה. מדהימה. כשהיא הייתה רגועה, היא הייתה יפהפייה. והיה לה כל זמיר. והיא הייתה... אבל היא הייתה פגועת נפש. וזה מה יש. אני לימדתי אותה לחצות את הכביש, אני לימדתי אותה, אני הייתי מסרקת אותה, אני הייתי מלבישה אותה בחולצה עם הנקודות הלבנות שמאוד הלמה אותה, הייתי מורחת ליפסטיק, וכשלא הספקתי לעשות את זה והיא יצאה מוזנחת, זה היה כישלון שלי. וזה היה הפרויקט שלי.
אבל זה לא יותר מדי לשים על כתפיים של ילדה?
זה מה יש.
זה מה יש.
אתה לא בוחר, אתה אומר, עכשיו יש לי פרויקט אמא, זה מה יש, take it or leave it. וילד שגדל בצל נכות של הורה, כל הילדות שלו היא בצל הנכות של ההורה. אממה, יש נכויות שהן פוטוגניות יותר. ילד שאבא שלו בכיסא גלגלים, אומרים, איזה ילד, רגליים לאבא. וילדה שאבא שלה איבדת מאור עיניו, איזה ילדה. עיניים לאבא, או ילד שאימא שלו גוססת מסרטן בכלל, זה, אתה לא יודע מה יהיה. אחידה הגדולה. אבל ילד שאימא שלו פגועת נפש הוא בן של משוגעת. וזה עוד קין. ובזה, בזה אתה צריך להילחם. שלא יפגעו בה.
אבל לא רק בזה אתה צריך להילחם, אלא גם, אני מניח, כל הזמן לשאת איתך את הפחד, נכון. אולי גם אני אהיה משוגעת כמו האמא שלי.
נכון, ואתה צודק, זה אומס רגשי, ותשלח לי לביטוי גם אינטלקטואלי, כי אני מצאתי את עצמי במרדף, אחרי המשמעות של המחלה של אמא שלי. האם זה גנטי? האם זה לא גנטי? עד שלא הוכיחו לי.
מהפחד.
כן, בוודאי. זה, החרדה.
זה יצר את הנבירה.
בוודאי. מה, זה, אתה יודע, ואני היה לי פתיל, יש לי עדיין פתיל מאוד קצר, ואם הייתי מתפרצת רגע, הייתי אומרת, או, הנה זה בא, והייתי בעצמי רצה מתחת לברז מים צוננים, כדי להטיז עליי, כדי להרגיע. והעניין הוא, ברגע שהסבירו לי, לא רופא אחד, שלושה רופאים, מאוד ידועים, שאמרו לי, גילה, תביני, אם אדם נורמלי היה עובר את מה שהיא עברה, התופעה הייתה לפחות כזאת. הרצח של אבא שלי היא בהיריון בחודש חמישי, ארץ זרה, בלי שפה, בלי אף אחד להוציא את אחיה, שבעצם הביא אותה בעקבותיו לארץ. נדה, כלום. לא כסף, לא ביטחון. ואני אמרתי לפעם, למה לא קפץ מהגג? הרי כל כך הרבה שנים היא ניסתה להתאבד, היא הייתה מתאבדת סדרתית. היא אמרה, את טיפשה, את לא מבינה שחודש חמישי זה כבר בן אדם בבטן? את לא מבינה את זה? את כבר היית בן אדם. ומה, אני רוצחת? לא, יש לי אותך בבטן. ואתה חי עם סוד, ואני לא ידעתי מי הוא אבא שלי, והיא לא שחררה מידע. היא חשבה, גם אני חושבת שבתקופה הזאת הבורות, הייתה כל כך גדולה לגבי מה נכון לילדים ומה לא נכון. הייתה תחושה והייתה איזה מין גישה, ילד צריך להיות בן 17 כדי להבין, ואז אפשר להגיד לו, אבא שלך נרצח, או אבא שלך התאבד, או אבא שלך מת, בנסיבות אלה ואחרות. וכיוון שהיא גזרה על עצמה שתיקה, ואני חפרתי וחיפשתי, והסתבר לי שאבא שלי היה גרמני, וגרמני זה בטח גרמני רע, כי קשר השתיקה מוכיח את זה, כי אם הוא היה גרמני טוב...
היו מדברים.
בטח הייתה אומרת, איזה אבא היה לך. כמו שאחר כך, דודתי, אחות אבי, שחררה, סליחה, אמרה, אבא שלך היה גאון לשפות, אבא שלך היה מוזיקאי, אבא שלך היה יפה, והכל בלי שאמא שלי תדע שהיא שחררה לי מידע. כשאתה בתקופה שלאחר השואה, התחושה שאבא שלי היה אולי גרמני רע, זה נורא. כשהייתי יותר צעירה, רק בתקופה שגיליתי שהוא נרצח על ידי ערבי, י' באדר, טרומפלדור, כי הדודה שלי אמרה לי, אבא שלך היה גיבור, טרומפלדור. הייתי בטוחה שזה אבא שלי, ולא אמרו לי. אז כשכולם היו שרים את זה, אז הייתי אומר, טוב, זה שיר על אבא שלי, אני לא יודע, זה טרומפלדור היה אבא שלי. זה הכל שגיונות של ילדה קטנה, שהיא מוקפת סוד נוראי, וזו טעות גדולה. היום אין הדברים האלה. היום כבר במיטה של התינוק, כבר שמים תמונות של האבא, והילד מוקף זיכרון, ומההתחלה מספרים לו מי היה אבא, בעיקר אם זה איש צבא.
איך החיים שלך, איך החיים של אמא שלך, היו נראים אם אבא לא היה נרצח?
תראה, אני רוצה להאמין, קודם כל, זאת הייתה אהבה מיידית. שניהם ברחו מאירופה הבוערת. הם נפגשו במקלה, אמא שלי הייתה זמיר, ואבא שלי הקים בחיפה תזמורת נשפנים של הפועל. הוא היה איש, מיד המשטרה הבריטית הצרפה אותו עם השוטרים היהודים המוספים, כגאון לשפות. אז אתה חושב ככה, בית כזה כבר מבטיח משהו...
נחמד.
נחמד. מוזיקה, אולי הוא היה מלמד אותי שפות... שתמיד עניינו אותי, ובכלל, יש משולש אידיאלי, מושלם, זה ילד, אבא, אמא מכל צד. היום אתה המשפחתי קיבל כבר תפניות שונות ומשונות, וטוב שכך. יש מקום לכל אחד תחת השמש. אבל כשאני חושבת על התקופה, ואני חושבת על זה שהוא היה פדנט, והוא היה מנומס, הוא היה אירופאי. סיפרה לי פעם אמא של דליה לוי, זכרה לברכה, שהכירה אותו עוד מתנועת הנוער בגרמניה, שהבנות היו מסתכלות על הנעליים שלו במקום מראה, כי הן היו תמיד כל כך מצוחצחות, והוא היה תמיד כל כך מבריק. הייתי כל כך רוצה, פעם אחת, שיגיד לי, ילדה שלי, מה שלומך? הכל טוב? שיסתכל לי בעיניים, שישים יד על הראש, שאתה יודע, יחפון את הפנים שלי בידיים שלו. לאל נרוך, יש כל כך הרבה חלומות שחלמתי.
אבל אולי לא היית הופכת למי שאת, אם היה לך את התא שאת מדמיינת.
אני לא, תראה, ילדות, אם היא לא שוברת אותך, כמובן, היא בונה אותך. והילדות לא נגמרת גם כשאנחנו אנשים מבוגרים. וגם אין גיל ליתמות. כשעכשיו הלכה לעולמה אמא של מכרה שלי בגיל 96, אמרתי לה, אין גיל ליתמות. היא אומרת לי, את לא יודעת באיזה אבל אני. אמרתי, אני מבינה. אבל כשיש מצב כזה, אם היה נחסך ממני המסע של לגדל את אמא שלי, אולי היה לי יותר קל. זה מסע כבד. אבל יחד עם זה, שוב אני אומרת, זה מסע שבנה אותי. זה שהייתי ילדה חזקה, נערה חזקה, אישה חזקה, והיום, גם היום, אני, מי שאני, אני אומרת חזקה, למרות שהסדקים, גם אני מזהה אותם, בעיקר מאז שהגמון הלך לעולמו.
את מרגישה את זה?
כן, כן, מאוד. כי ינקלה היה, מעבר שהוא היה האהוב, המאהב, החבר, המנטור, הוא היה הנס של החיים שלי. הוא הציל אותי. הוא בנה אותי מחרסים. אני הגעתי אליו שבורה, מפורקת, חרסים שבורים, אתה רואה בדמיון שלך, והוא הדביק אותם בסבלנות אין קץ. אני הייתי צורחת עוד בלילות, הייתי כל כך מרוסקת. ובאיזה... הוא באמת הנס של החיים שלי. ובנה איתי משפחה קטנה, אבל משפחה. מה, למה אני יכולה לצפות יותר?
מה הוא אהב בך?
מה הוא?
אהב בך.
קודם כל, הוא חשב שאני יפהפייה.
זה כולנו חושבים, גילה.
והוא ראה בי את הדברים שכל כך ציפיתי שיראו. הוא חשב שאני נבונה מאוד, הוא לא... אני חייתי... הייתה לי תקופה ש... הייתה לי הרגשה שאני כנראה טיפשה, אם ככה מתייחסים אליי. לא יכולתי להרכיב משפט. אני, שהשפה היום היא אחד הפורטס שלי, המילה, אני בקושי הרכבתי משפט. והחרדה שאני מדברת ו... אוי, זה בטח טעות. אוי, כי אני לא מלומדת, אני לא משכילה, אני לא, אני לא, אני לא, אני לא. וגם כשחקנית, לקח זמן עד שקיבלתי את הגושפנקה של שחקנית, ולא איזה יפהפייה שמשחקת תפקידי כלום. שנים שיחקתי תפקידי כלום. כשאת משחקת תפקידי כלום, את גם מרגישה כמו כלום. אבל אני אמרתי, fuck them all, סליחה, מותר להגיד את זה?
אצלי כן.
כן. מה זה הדבר הזה? אני מרגישה שאני יכולה לשחק תפקידים עם שריטה, עם כאב, עם עומק. לא תתנו לי, אני אלך לחפש את זה במקום אחר. לא אמצא במקום אחר, אני אמציא לעצמי. וככה קרה עם הקיץ של אביה, שזה רגע לפני שנכנסתי מתחת לרצפה.
זה היה הרגע, הרגע הזה,
כן?
שמצאת את עצמך הכי קרובה למה שאימא הייתה יכולה להיות.
כן, נכון. כי סוף סוף נגעתי באור של עצמי, ואמרתי, איזה גיל, מה זה גילה למגור? גיל אלמגור זה שם שיש לו צליל טוב, אני בחרתי אותו, זה נשמע על פחד, מאוד מתאים לי, למרות שאת שמי הפרטי סניתי. גילה, בכל קיבוץ הייתה פרה שקראו לה גילה, או עדנה. זה, אז היא אמרה לי, נו מה, אביה יותר טוב? ואז היא הסבירה לי איך היא הגיעה לשם הזה. אבל הנגיעה באור של עצמך, ולהגיד זאת אני, ומכאן את מקבלת את הכוח, להגיד, קחו את זה.
Take it or leave it. העובדה שאת חשופה כל כך.
כן.
ציבורית, גם העובדה שאת בחיים שלנו כל כך הרבה עשורים, וגם בגלל שאת חושפת את הכל, את מדברת את הכל, את הכאב שלך, את, את, את החיתות האינסופי בך, הופך אותך לאדם שלם יותר?
לאדם שאני מקבלת את ההוכחה שאני צודקת. כי כל כך הרבה שנים לא שחררתי כלום. כשהיו שואלים אותי, מאיפה את? אמרתי, אני... מאיפה נראה לך? אז היו אומרים, בטח מקיבוץ. ואחרי הדסים, בכלל אמרתי, אני נולדתי בגיל 14 בהדסים, בכפר הנוער. כי כך הרגשתי. עד אז, הילדות המוקדמת היא משהו שסגרתי בכספת, נעולה, והשלחתי את המפתח. ורק באמת, כשנגעתי בעצמי, התחיל להשתחרר הסיפור האמיתי. אני בת לאימא פגועת נפש, אני לא ידעתי מי אבא שלי, אני חייתי בסוד אכזרי, וכו' וכו' וכו'. וכשכתבתי את הקיץ של אביה, כבר הייתי אדם בוגר. זה בשנת 85, נדמה לי, יצא. פעם ראשונה שאני אומרת, אלו, 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 איזה גילה למגור? זה גילה אלכסנדרוביץ', הבת של מקס אלכסנדרוביץ', וחיה לבית טילס, שמפה מתחיל הסיפור. יש אנשים, תראה, למה הדסים כל כך חשובה בחיי? כי המפגש בכפר הנוער הדסים היה לראשונה עם ילדים בני גילי שחוו ילדות לאין ארוך נוראית לעומת הילדות שלי. אז הייתה לי אמא פגועה, ואני עוד לא ידעתי מי אבא שלי. אבל אלה, מהתופת, ראו איך שרוצחים את ההורים, היו באסמים, היו עם הפרטיזנים, היו מתחת לאדמה, היו ב, למדו לדבר כמו זאבים, חיו כמו חיות. כל המפגש הזה בעצם אמר לי, ילדה, תפקחי את העיניים, אמא שלי תמיד הייתה אומרת, קשה לך? תסתכלי מסביב. יש בכל מקום מישהו שקשה לו יותר. תלכי, תדפקי לו על גב, ותשאלי, אפשר לעזור? זה אחד המסרים של אמא שלי. וזה היה שלב א' בריפוי, ללא ספק.
לראות אותה מסביב.
כן.
והקשה הזה, תסתכלי מסביב, זה גם מוביל אותך למי שאת היום כאישה בוגרת, כי את מולי, ואני רואה אותך על הבמות, ואני רואה אותך בכל מקום. אני לא בטוח שאני רואה את האישה בעשור השמיני לחייה, ולא את הילדה בעשור הראשון לחייה.
כן, בוודאי. כי הילדה שהייתי בעשור הראשון לחיי, ראית כשהייתי בת 10 בסרט. אנשים אומרים, יא, אני מכיר את הביוגרפיה שלך, ראיתי את, ראיתי את הסרט. זה סיפור של קיץ אחד. הקיץ של אביה. אחר כך עץ אדום תפוס, זה כבר הנערות. זה אביה בת 14, ובגיל 15 וחצי כבר עזבתי את הדסים. ומאז אני מפרנסת את עצמי, חיה פה, הגעתי לבדי, ומהר מאוד התחלתי ללמוד, התחלתי... ואני כל חיי, כאחד הנכסים שיש לי, זה הסקרנות שלי. סקרנות חייתית, לדעת, לספוג. אני מסתובבת כמו ספוג בעולם, כמו סרט דוקומנטרי. אני חוטפת, אני זה, ואני יושבת מתחת לכל שולחן שיושבים בו חכמים. כל הפירורים שנושרים מהשולחנות שלהם, אני מלקטת. ואני קוראת המון מהיום שלמדתי לחבר אותיות. ו... לא יעזור לאף אחד. לא גמרתי י' כיתות, מה שעניין אותי ומעניין אותי בחיים, אני אלמד גם היום.
את מרגישה נאהבת?
נאהבת? על ידי אגמון הייתי מאוד נאהבת.
ועל ידינו?
זה פחות חשוב לי, כי אתה יודע, זה רכבת הרים. כשאני נוחה לרוב הציבור, גם, תראה, אני הרי לא שותקת. אני, ממי יש לי לפחות? רק מאלוהים. וכשיש משהו שמרגיז אותי פוליטית, וכשיש לי משהו להגיד, אף אחד לא צריך להקשיב לי. גם אם הייתי רוקחת או פקידה, האופי הוא כזה. אז אני מדברת.
כי מי חושבת את עצמה זאת?
כן, וכן, וצריך לקחת מנה את פרס ישראל, גם את זה אמרו. זה הגסות וההתלהמות, ואני לא צריכה להגיד לך בתוך מי אני יושבת, אבל לפעמים יש גם גילויים של כל כך הרבה חום וטוב, ואתה אומרת, וואלה, היה כדאי.
אבל הפחד הגיע אלייך ממש?
כן, בוודאי. הייתה עליי שמירה, היו איומים על חיי באופן מאוד מאוד, אני לא רוצה אפילו להגיד כדי לא לתת רעיון לאף אחד, אבל סופי נחדתי, סחבה אותי למשטרה, כדי להגיש תלונה על איום נחרץ, מאוד בולט, על החיים. ואז המשטרה באו ולימדו אותי להיזהר, איך להיכנס למונית, איך לצאת ממונית, איך להסתכל קדימה ואחורה, וכפתור מצוקה בתוך הבית, בחדר הזה ובחדר הזה.
ברמת הנרצח אותך, גילה אלמגור?
כן, כן, כן.
ברמה הזאת.
תיפרדי.
תיפרדי.
כן. כי הכדור כבר, הקליע בקנה. ואני לא התייחסתי לזה. נראה מישהו ש... וכשסופי ראתה את זה, היא אמרה, סבתא, הרשב למשטרה. וכבר היה איום קודם בתיאטרון, שאני לא רוצה לחזור על זה, אבל שהמלבישות לא נתנו לי ללכת הביתה. אז חשבת, אחרי שכבר אני לבושה, אחרי הצגה, אז הייתי בטוחה שקרה משהו ליאנקלה. אמרתי, מה קרה ליאנקלה? תגידו לי, מה קרה? מה? איפה יאנקלה? אמרו, יאנקלה בסדר. אז אמרתי, אז מה לא בסדר? ועד שהם גמגמו משהו, ואז צלצלתי לידית שלי, שהוא קצין בכיר במשטרה, והוא אמר לי, את לא זזה. תגיע ניידת לקחת אותך.
איום מתוך הקהל?
אדם שבא לשאול מתי נגמרת ההצגה, וכדאי לה להיזהר, כי היום שאל, לא חשוב, הוא, היא, עם ההצגה הזה, עם גילה אלמגור, התשובה הייתה כן, כמובן, אז כדאי לה להיזהר, כי הלילה גומרים אותה. והתלפנית פשוט לא אמרה את זה לי, אלא לא אמרה לאף אחד, וישב שם עובד במה ששמע את זה, והוא אמר את זה למלבישה. והמשטרה לקחה את זה בשיא הרצינות, וטוב שכך.
וכל זה בגלל דברים או התבטאויות שלך.
כן, אבל אני, תראה את אורנה בנאי, תראה את שירה גפן, תראה את...
רבקה מיכאלי.
רבקה מיכאלי. תראה, אנחנו חיים במדינה שאם אתה לא אומר את מה שבקונצנזוס, ראה הוזהרת. ואני לא רוצה לחיות ככה. מה זה, 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 זה דיקטטורה? מה זה, משטרת מחשבות? מה אנחנו? היופי במדינה הזאת, שבא לך לדבר, דבר. לא רוצים לשמוע אותך, לא צריך. אבל מה זה? למה להיים על החיים?
משהו באמת השתנה במהלך השנים? את מרגישה שמשהו, שאנחנו בירידה?
ללא ספק. ללא ספק. תראה מה קורה. מאוד קשה. זה מאוד קשה. כי אני חושבת שבעבר הייתה כאן גם מפלגה קומוניסטית, באופן דמוקרטי, עם בחירות, והמפלגה נבחרה, והיו נציגים, ומפלגה כזו ואחרת, והיו נציגים של האנטי-ממסד, והיו... הכל היה פה. ונשמעו 1,000 קולות. וזה מה שעושה חברה בריאה. ולהיות במצב הזה, שההתנפלות היא בריונית, כשאני אומרת לך שאני מרגישה שכאן תרבות זה אי של שפיות, בתוך ים של פחד אלוהים, של בהמיות, של... וזה לא חשוב. מאיזה צבע אתה, ומאיזה עדה אתה, ומי פעם דיבר על הדברים האלה? רק במשפחות, בזמנו, בהתחלה, שמשפחה יקית, אשכנזית, פולנית, הביאה, הבת הביאה, בן ממשפחה מזרחית, עוד עשו עליה לפעמים קריאה. הלכה הבת לצבא, פגשה שוב פעם כזה, ועשתה אצבע בשולשת להורים שלה, והתחתנו, והביאו את הנכדים הכי נהדרים בעולם, ושלום על ישראל. הילדים ניצחו את ההורים. בוודאי, וזה נפלא, התערובות האלה שיש בחברה הישראלית, עד שפתאום בא מישהו ואומר, תערובות? איזה תערובות? פה יש כאלה ויש כאלה. לא, אנחנו כאלה אחד. תראה כמה משפחות מעורבות יש, תראה איזה ילדים יפים, איזה ילדים נהדרים, על מה אתם מדברים? היום אפשר להיות להט"ב, היום אתה יכול להיות כהה אור, בלונדיני, שחור, הכל. באו מכל פינה בעולם. על הפרמטר הקטן הזה של מדינת ישראל, כל הצבעים, כל העדות, זה הרי איפה קיים דבר כזה?
ואת יודעת האם יהיה ריפוי? האם יש אופציה לריפוי?
אני רק מייחלת לזה. אני כבר לא אהיה.
את כבר לא תהיה איתנו.
לא. כי אם זה לא קורה עכשיו, זה ייקח זמן. צריכה לבוא ממשלה עם חינוך מהגיל הרך ללמד. אני אתמול ראיתי את בית ספר דקל באשקלון. שכונה שנחשבת לעבריינית, הכי קשה, בית ספר הכי אולי מתקדם בארץ. מנהלת אחת שאומרת, אצלי הם ילמדו לראות את האחר. בזווית העין הם כבר רואים. בגן הילדים הם כבר יודעים שאפשר לדבר בגן גם רוסית, כדי להבין את הילדה הזאת שבאה מרוסיה. כולה שינוי שיטת הלימוד מהגיל הרך, שבראש, לדעתי, זה לראות את האחר, את הזולת. נלמד להכיר אותו, נלמד, הוא יכיר אותנו, לא לפחד מראהו, ללמד שפה, וגם את שפת הסימנים, וגם את, יש כל כך הרבה מה ללמוד וללמד.
דיברת על האיומים, אבל אני טועה אם גם שילמת מחיר אומנותי. בגלל האמירות שלך. זה לא. זה אף פעם לא סגרו בפנייך את הדלת.
לא סגרו עליי את הזה. אתה יודע מה, אם והיה קורה דבר כזה, לא כדאי להתחיל איתי. אין דבר כזה. אני חושבת שלקחת מאדם את, לגזול את פת הלחם, ולא חשוב באיזה מקצוע, רק בגלל דעותיו הפוליטיות, זה היה בתחילת מפאי. אם היה לך פנקס אדום, הייתה לך עבודה. אם לא היה לך פנקס אדום, לא הייתה לך עבודה. תודה לאל, זה מאחורינו. וזה, תראה, המדינה הזו היא כל כך צעירה. כולם כמה, 72? ילדה. כל השגיאות שנעשו, הגיעו עד כאן. אז עכשיו הופכים את הכבישים, ויעשו אנשים כועסים, עכשיו נזכרו, אין דבר, כי בנו את המדינה הזו בלי תשתיות. עכשיו הזמן לתשתיות, עכשיו הזמן לרכבת, הכל ביחד קשה, אבל כשאני כבר לא אהיה כאן, אתם תהנו מרכבת קלה, מכל הדברים הטובים. אז היה קשה, בעיקר לדור שלי. אתם כבר תהנו.
ולא היו תיאטרונים שאמרו, נגיד לא הבית שלך, כן? לא הבימה, נגיד. תיאטרונים אחרים
אני
שאמרו...
אני עבדתי בכולם.
עבדת בכולם.
אני להוציא...
אף אחד לא אמר, היא פרסונה נון גרטה הזאת, לא, אף אחד לא, לא, לא יקקו
כרטיסים. התיאטרון היחידי שהופעתי בו ולא עבדתי בו, היה החנה ירושלמי. עבדתי באוהל כשהיה, עבדתי בתיאטרון הקאמרי הרבה שנים, 10 שנים. בהבימה, שזה הבית שלי... תיאטרון חיפה, עשיתי שם את פיטר פן, ועשיתי צדע וחשפות, ועשיתי גם את הקטסטרופה שקראו לה איזדורה, וכן, כן, כן. תשמע, זה רכבת הרים, אתה אף, אתה נופל, אתה נחבל, ואתה לאט לאט מתרומם שוב. ועכשיו אני עובדת גם עדיין, תודה לאל, בתיאטרון הבימה, שאני מאוד מאוד מאוד
אני רק רוצה להגיד למאזינות...
וגם בתיאטרון העברי.
אז אני רוצה להגיד למאזינות ומאזינים, עם כל מה שאנחנו מדברים עכשיו, היא עכשיו עובדת בחמש הצגות, גילה על מגור אגמון. לא יודע איך. היא בחזרות לאידה, על אידה נודל, את אידה נודל.
המבוגרת, כי ריקי בליך, אהובתי...
היא הצעירה.
היא הצעירה.
היא מככבת בהנוקמים, סיפור אהבה גם בהבימה.
שגילל מיטלפונקט.
בסימני דרך...
נומי שמר, אני עושה את נומי המבוגרת.
בציפורלה.
או, זה הדובדבן שבקחתי. זה מי שעדיין לא ראה, ואוהב לצחוק.
מה את עושה שם?
אני, ליה קניג ואני, באמת, זה שהם הם נתנו לנו אחרי הפעם הראשונה מין ציור כזה של כל הלהקה ואשתנו, וכתוב לנו התקבלתם. ואתה יודע, בזמנו פנו אליי שאני אתארח. ואמרתי, כן, בטח. וקיבלתי רגליים קרות, ואמרתי, מה פתאום, איך? וכשאבימה יצרה את החיבור עם ציפורלה, שזה הברקה של אבימה לדעתי, וגם של ציפורלה, ושנאמר לי שלי הקנק ואנוכי, אמרתי, וואלה, אני קופצת למים. ואתה לא מתאר לעצמך מה קורה באולם. ההצגה נגמרת, יש את החוויה, הקהל עומד על הרגליים, מוחא כפיים, ולא נותן לרדת מהבמה. ואני עם ציפורלה. מתוקים כאלה, נהדרים כאלה, וזה מצחיק. וזה, אתה יודע, אני תמיד, ינקלי תמיד היה אומר לי, גילוש, בבית את כל כך מצחיקה. עוד לא יודעים את זה. אז אמרתי, טוב, אתה מנהל תיאטרון, הרי לא תיתן לי קומדיה. יגידו שזה רק בגלל שאני אשתך, פתאום הוא נותן לה קומדיה. ואחרים עוד לא גילו את זה.
אבל עשית את המוסד הסגור, נכון?
כן.
עם אילנדר, כן.
כן, אבל עשיתי עוד, עשיתי את האידיוטית. בארבעה ימים באוהל, הצגה כבר הייתה מוכנה, והם שחררו את השחקנית הראשית, ואוהל זילברג, עליו השלום, בא אלינו הביתה, אל ינקלה ואליי, אומר, אני לא רוצה כלום, והמזוודות היו על יד הדלת, לשנתיים. אומר, אני לא רוצה כלום, רק שתקראו את המחזה. אמרתי, יואל, לא יעזור לך, אנחנו נוסעים. וינקלה אמר, תשאיר את המחזה, נראה. בסדר, אנחנו נוסעים. וקראנו את המחזה בלילה, וזה קומדיה בולברית צרפתית, עם תפקיד ראשי על הכתפיים, מצחיק, וגם יש רגע של דמע וכואב, וינקלה אמר, את רוצה לנסוע לבד? תסעי, אני נשאר.
כן. איזה איש האיש הזה.
אוי, איזה איש.
איך זה עובד אצלך במוח? איך את יודעת אם הערב את עידה, או אם את הערב נומי שמר?
אלוהים ישמור על המוח, כי חלילה יזלוג, או תזלוג מילה, תזלוג מילה מטקסט אחד.
ממחזה אחד לשני.
שני, אשפוז. אשפוז מוחי. לא יכול להיות דבר כזה. תראה, תיאטרון רפרטוארי הוא תיאטרון רפרטוארי. המשמעות של זה, היום אתה מלך, מחר אתה משרתת, מחר אתה כובשת, מחר אתה האלמנה הגדולה, מלכה, הכל. זה רפרטוארי. ובאמת, בשנים הראשונות בהבימה, הייתה תקופה שצחקתי בשבעה מחזות, כל יום מחזה אחר. אבל הייתי בת 17. התאים אצל ילדה בת 17, אין להתחרות איתם. אבל היום זה מאתגר ללא ספק את המוח. הקוגניציה בגיל 83, אני כל הזמן על המשמר. כל הזמן על המשמר. אתה לא תאמין איך שהרבה פעמים אני אומרת, גיל אלמגור, אגמון, ארנון 22, תל אביב, אני אומרת לעצמי כל הזמן להזכיר איפה אני גרה, איפה, לבדוק אם אני יודעת את השמות של הנכדים, לבדוק אם אני יודעת כל מיני, אם אני יודעת שורות ממחזה הזה, מחזה אחר.
כי מה מפחיד אותך?
לאבד את זה. מסביבי כל כך הרבה אנשים עם דמנציה.
אני לא מצליח להבין ונסיים עם זה. למה מפחיד אותך לאבד את זה? למה לא כן לאבד את זה?
לא, לא. כי אדם שמאבד את זה, מאבד את עצמו. אתה...
אבל את לא אסופה מדי?
מה אני?
אסופה מדי.
אסופה?
כן. את לא מחזיקה את עצמך יותר מדי?
אני חושב...
לא קומילפו יותר מדי? לא יש... בא לך להתפרק?
אני מתפרקת. כשצריך, אני מתפרקת. אבל, תראה, מסביבי, איבדתי אנשים שהלכו לעולמם כשהם לא ידעו מיהם, כבר לא זכרו מיהם, תקופה ארוכה. איבדתי אנשים שהיו בשלבים של דמנציה, ואתה אומר, אוה, כבר לא זוכר זה, כבר לא זוכר זה, הוא עוד מעט לא יזכור מי הוא. וזה מפחיד מאוד. ובמקצוע הזה שלי, הזיכרון הוא... יכולת החשיבה, זה לא רק הזיכרון של טקסט. זה, אתה יודע, זרח חריפאי, זכרה לברכה, עבדה 8 שנים עם אוזנייה. היא אמרה, הקהל בא לי לראות אותי משחקת ולא לראות אותי שומעת. שזה נכון. מהיום יש כאלה מכשירים, שים את זה באוזן ואתה מסודר. אבל הזיכרון הרגשי, הזיכרון החושי, אתה מדבר על ריחות, אתה מדבר על טעמים, אתה מדבר על מקומות, אתה מדבר על כאב, על שריטה, לכל הדברים האלה יש טעם, יש ריח, יש איך להגיד לך, יש לזה קולות אפילו, שריטה, תראה איך למילה הזאת יש צליל כזה, שריטה, ואם אתה משתמש נכון במילה כשחקן, אתה מרוויח.
מילה לסיום, את מצליחה לישון לבד?
לא. הלילות שלי לבנים, הלילות שלי קשים, ואני כבר לא נלחמת. אני קוראת, מדליקה את האור, מתעסקת במה שיש לי, תפקיד שאני לומדת, לבכות על חיי, להתגעגע, זה נורא. העצב אין לו גבול, אין לו גבול. ובעיקר כשכל כך הרבה שנים את חיה לצידו של איש, אין כאלה. אני אמרתי לך בתחילת השיחה, הגמון הוא הנס של חיי, ואין לי מילים להודות לו על כל רגע, על כל שעה, על כל חיבוק, על כל כאב, על כל... וזה לא פלא כשאומרים אהבה כזאת. אהבה כזאת זה לא איזה משהו נופת צופים, לא הייתי רוצה אהבה דביקה, גוי. האהבה עם אתגרים, סיפור אהבה עם אתגרים, הוא מרגש, הוא ממלא אותך, ואתה מנצח גם משבר, ואתה אומר, הנה, הנה, הוא לימד אותי לספור עד 10, לא התפרצתי. לימדתי את עצמי, לאסוף את עצמי, ולהגיד איפה, מה אני אאבד אם אני אשבור, מה אני ארוויח אם לא. וניצחתי.
וניצחתי. הקיץ של אביה במהדורה חדשה בחנויות הספרים. רק נאמר לכם, מאזינות ומאזינים, ביום שלישי הקרוב, סינמטק תל אביב יחגוג את גילה אלמגור אגמון, כמו שמגיע לה, זה במרכז הערב. היא תהיה כמובן, אחר כך גם יוקרן הסרט, עץ אדום.
עץ אדום עם תפוס.
קחו את הספר הזה לידיים. גילה אלמגור אגמון. מהלב. תודה רבה
תודה לך. תודה לך גואל, היה טוב איתך.
גם כן תרבות, ראשון עד רביעי בין 9-11, רק בכאן תרבות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.